אם האדם מאבד את הוודאות האונתולוגית של קיומו, נכנס למצב של חוסר ביטחון אונתולוגי, זה עד כדי כך עמוק, זה בא לידי ביטוי בכך שבאימה האדם גם לא יכול לדעת מה מקור האימה ולאן זה מוביל, וגם לו הוא יהיה יודע, זה לא היה מסייע בידו. הוא תופס את כל האישיותות. אבל באופן פרדוקסלי, דווקא האימה שמבודדת את האדם, שמעמידה אותו כיצור עצמאי, היא גם מה שממקמת אותו מחוץ למרחב האובייקט. האדם באימה משתחרר מהאשליה שהוא יכול להיות אובייקט בין האובייקטים. כעת באימה זהו עצמו. זהו עצמו לבדו. זה הקוליות שלו שאיננה ניתנת שוב להיתפס כרכיב ברקמת קיום שלמה. הוא מתפרד. מתפרד, ובעצם הלב או הגרעין של חוויית האימה זה העין, העיון, הניכטיקאית בגרמנית, היסודי של קיומו.
עיון במובן שהוא מרגיש שהוא לא קיים?
כן, שהקיום שלו הוא קיום שכל רגע ורגע הוא שואף לכלום, לאפס, הוא יתאפס. במבוא למטאפיזיקה, ובמבוא למטאפיזיקה של קאנט, היידיגר מרחיב את מושג העין, שהוא בעצם מושג אקוויוולנטי לאי הישות. העין, טוען היידיגר בטקסטים הללו, איננו השלילה של משהו, זה שאז אנחנו מניחים שיש קודם משהו שהוא נשלל. הטעות שלנו מיוסדת על הצגת השאלה באופן לא נכון. אם אנו שואלים מהו העין, was ist das nicht, מה זה העין? מה זה הכלום? מה זה כלום? אנחנו משתמשים בהוגד הישותי איסט. What is nothingness, כן? איסט. אבל אז אנחנו מניחים שהעין הוא משהו. בשפה שלנו לפחות. השאלה האמיתית, אומר היידיגר, איננה איפה טיפול בעין כסוג של ישות, שצריך לאתר אותו. מהו העין? איפה הוא ממוקם? אלא באיזה אופן קיומי העין נחשף. העין הוא בעצם, כיוון שאנחנו מדברים עליו כעל משהו שנחשף באמצעות ההתייחסות הקיומית שלנו אל עצמנו, אני חושב שזה דבר שהמובן של העין הוא מובן אקזיסטנציאלי ולא כהגד שולל. זהו מה שהיידיגר מכנה העין הראשוני. במיין את הפיזיקה, כותב היידיגר ואני מצטט, העין הוא ראשוני יותר מאי האיות ומהשלילה. כי גם כשאני אומר אי איות, אני מניח שהאיות צריכה הייתה להיות, כן? אבל אי איננו. תקחו את המשפט בעברית בתנ"ך. מאין יבוא עזרי? יש בזה, חלק מהפרשנים שמו לב על הביטוי עין שיש לו, לא מעין מאחד, אלא מהעין יבוא עזרי, זאת אומרת, העין צריך להיות, אבל הוא איננו. כן? אם אני מדבר עליו באופן ישותי, אז אני בעצם מניח שהוא צריך היה להיות, שהיה צריך להיות איזה חיוב שהוא נשלל. העין הראשוני זה לא שצריך היה להיות איזה חיוב שנשלל, שאיננו. העין הראשונית זה הוויה אי-איות.
העין הראשונית כמו חור שחור, שמבחינה אנרגטית הוא יותר חזק מהיש.
כל מיני מילים נורא יפים אמר.
הוא בעל עצמה.
לא, לא, זה מאוד יפה שאתה מתבטא.
פעם שזה להגיד תור בנדסה, מה אתה רוצה?
בשביל זה יש לך תור בנדסה?
בשביל לדעת
להגיד תור בנדסה. עכשיו תוכל להגיד
תור בנדסה.
מה? זה נפלא. מילים, נושא אנרגטיות, חור שחור, חור ירוק, כל מיני חורים. יפה מאוד, אמי. אתה רואה? בכל אופן, פול טיליש בעקבות איידיגר מנסח את הדברים כך, זהו דבר חסר חשיבות שכמה לוגיקנים מכחישים את האופי המושגי של אי האישות הזו ומשתדלים לסלק אותה מהפילוסופיה ומותירים רק את השיפוטים השוללים. שכן השאלה היא מה השיפוטים השוללים מלמדים אותנו אודות האופי הישות. מהו התנאי האונתולוגי לשיפוט שולל? כיצד המציאות הזו שבה השיפוטים השוללים אפשריים מכוננת? פול טיליך מכוון כמובן את ביקורתו לקרנאפ ולכל הדיון המכחיך שלו במושג העין של איידיגר. ובעצם הוא אומר, כשאתה שולל, מאיפה המקור של השלילה? המקור האונתולוגי, המקור המשפטי, אנחנו יודעים, אתה מנסח משפט, בא לגד, שולל. אבל מהו המקור האונתולוגי? במקור האונתולוגי של השלילה, כך איידיגר, כך טיליך, הוא הרבה יותר ראשונית, הוא בעצם אי היות. כל היות הוא הופך להיות כעת לא המובן מאליו. כששלינג שואל את השאלה, שלינג שהשפיע על איידיגר כאן, למה היש ישנו ולא העין, הוא מתכוון לומר שבעצם כל הקיום של מה שישנו הוא שברירי לחלוטין. אין לו איזה סטטוס של ראשוניות מוחלטת שהיא יצוקה בסלע. זה מה שחושף את האימה. האימה חושפת את העובדה שהישות איננה ראשונית, אלא שהיא הישות הראשונית.
מי,
האימה? שהיא הישות שבאה לידי ביטוי בעובדה שכשאתה קיים, אתה יכול להיות לא קיים. אין לקיום שלך עדיפות על פני הקיום שלך. זו חוויה שכל הניסיונות של לוגיקנים לוותר עליה בגלל שיש בו איזו טענה שבניסוח אנליטי לא תמיד ניתן להכיל אותה, היא מובנת לכל מי שחושב עליה טיפה בצורה עמוקה יותר, בצורה מורכבת יותר. ההנחה היא שההיות איננו ראשונים. זה מודוס תודעתי שקיים בתוכנו, אנחנו בדרך כלל נוטים להעלים אותו. אנחנו מניחים שהמודוס הראשוני הוא מה שקיים, מה שישנו, ולא משהו שאיננו.
אפשר לומר שהוא ידע אחר כך את זה במושג של דיפרנס?
בוודאי, זה המקום. אבל למה זה לא רק דרידה, זה כל המסורת הפואטית שטיפלה בדברים הללו. למשל, אפשר לקרוא בשירה של צ'סלו מילוש, זה נמצא שם נוכח בצורה שקיפה וגלויה. פסואה בוודאי.
משתמש במילה נדה שזה כלום.
כן, אבל פסואה לא הושפע כמובן מאיידיגר.
לא יודעת, הוא לא קרא כזו.
קשה לי להניח שהוא הגיע... אני לא יודע איזה שפות הוא ידע מחוץ לפורטוגזי.
אנגלית הוא ידע פרפקט.
כן, אבל אני לא יודע אם... מתי הוא נפטר?
ב-35.
אני לא יודע כבר אם ב-35 ישות בזמן היה מתורגם לאנגלית. למיטב ידיעתי הוא תורגם בשנות ה-60 רק לאנגלית.
צרפתית הוא
גם... 62, כן. זאת אומרת, הוא לא תקרא אותו. יכול להיות שזה תווח לו מהאינטליגנציה הספרדית שכן ידע אותו. אולי דרך, אני לא יודע מה יפסוג הקשרים בינו לבין דאון אמונו אחרים, קשה לי לדעת.
לא
קשרים אישיים, אבל האם למשל הוא עקב אחרי מה קורה באוניברסיטה במדריד, ששם כן ידעו, הם היו כן מעודכנים. זה היה חלק מתרבות המחאה נגד פרנקו, לקרוא את הטקסטים הללו. לכן דאון אמונו, היה לו גם מעמד מאוד מעניין שם, שהוא היה... יכול היה כמעט להגיד הכל, והוא היה מוגן. הוא לא היה טיפה. הרבה דברים שאני אגיד לפרנקו, טיפה שהוא לא היה. זה כמו שהייתה לי פעם סטודנטית מאוד רצינית, ש... הייתה ספרנית המחלקה לפילוסופיה בזמני, אז היא אמרה, והיא למדה תואר ראשון ושני באוניברסיטה במוסקבה, פילוסופיה, והיא הייתה תאונת ידע שאותי הדהים, וזה היה עדיין לפני עידן גורבצ'וב. אז שאלתי אותה, תסביר לי מאיפה זה? זאת אומרת, אתה לא מבין כלום. שלטונות הסובייטים הכריזו על האוניברסיטאות כאקס-טריטוריה. אם אתה לומד מרקסיזם ולומד את מה שהדוקטרינה מחייבת, תלמד את הכל. אז אותו דבר היה גם במדריד, למדו את הכל. אני לא יודע מה היה בפורטוגל. לא יודע אם למדו בכלל שם משהו כזה.
בטח, אני לא יודעת. אם ראי אחת האוניברסיטאות העתיקות ביותר בעולם.
זה שדבר הוא עתיק.
לא, לא, היא גם מאוניברסיטה שהייתה מאוד...
בתחום הפילוסופי לי היא לא מוכרת כחלק... כנותנת שיחה
בשיח
האירופאי.
יש פילוסוף אחד גדול
פורטוגזי
שחי היום
בצרפת, ששמע... עזבי היום, אנחנו מדברים על אז. אני לא חושב, אני חושב שפסוע תפס את אותן אינטואיציות. זאת אומרת, הדוגמה של פסוע היא בעיניי מרתקת, מפני שזו דוגמה נפלאה לאיך פילוסוף מצליח להגיד את מה שגם איש ספרות רואה, אני מדבר בשלבן בכוונה במטאפורת הראייה, ולחלופין את מה שפילוסוף שהוא פסיכיאטר מדווח כמו יספרס בספר שלו על הפסיכיאטריה, מדווח בדיוק על אותה חוויה שמטופלים מגיעים אליו לטיפול, והוא אומר שאחד המטופלות מרגישה, הוא לא מדבר על בייגלה, אבל נאמר בייגלה, שהיא החור של המייגלה. זאת אומרת שהיא הריקות שמסביבה ישנה ישות. אז זה לא דברים מופרכים, אני לא יודע אם זה נשמע לכם טורקי, אני לא חושב. זה דברים שבני אדם חווים אותם, משוררים וסופרים כותבים עליהם, והיידיגר ביטא את זה באמצעות, בטענה, שהאימה היא בדיוק אותו מצב הרוח שחושף את היסוד הזה באופן ראשוני ועמוק. היינו באימה, המרכיב של העין נהפך למרכיב קונסטיטוטיבי בקיום. בראש ובראשונה ההתייצבות של האדם באימה היא מול האובייקטים. אגב, אתם רוצים לראות ביטוי ספרותי נפלא לזה? תקראו את ספרו הכי חשוב לטעמי של אורי צבי גרינברג, שנקרא נו, מה, במשפחה אצלכם לא קראו אורי צבי?
זה היה ספרות מחתרת.
מחתרת איך? מה, אתה לא חובות ענר? חובות ענר, ספר יהיו. זה ספר יפה, הוא בספר יהיו. פואטיקה נפלאה, אבל יש טקסט שהוא מתמודד עם החוויה הזאת בתעצומה ועוצמות אוניברסליות, אירופאיות, שמבטאות בדיוק את אותם דברים. אגב, לפני היידיגר. נו, אימה גדולה בירח, לא מכירים כזה. תקראו את הטקסט המדהים הזה, אימה גדולה בירח, והיום גם קל להציג, הם מוכרים את כל ה-17 כחים של אורי צבי גרינברג בגרושים, כי המפגרים הוציאו מין טקסט במהדורת פוליו ענקית כזאת, ואף אחד לא קונה את זה, אז הם מוכרים את זה בגרושים. כל מפני שאדון דן מירון חשב שאוי בחוב. כל נוציא מהדורה נורמלית שאפשר להכניס אותה לבית, צריך להביא בשביל זה איזה טרקטור עם... זה לא נכנס בשום מקום בספרייה כמעט. אז תקראו את הספר אימה הגדולה וירח, תוכלו להיווכח בדיוק את אותה חוויה של עינות שאדם פתאום מתנסה בה שהכל מתפורר. כמובן, בספרות העברית שלנו היא נמצאת בצורה שקופה עם הרטוריקה הזאת אצל... באימה מתנסה מהאדם באמת בצירוף הפרדוקסלי הזה של היות ואי היות, או שבתוך היות הוא מתנסה באי היות. זה ההתנסות הזאת מגולמת בראש ובראשונה בחוויה הפוטנציאלית של אי היות בהיות. זאת אומרת, זה לא שאתה לא קיים, אתה קיים, ואי היות חודר לקיומך. לא כמודוס של היות. זאת אומרת, זה לא, באימה זה לא שאי פעם היא שם אולי לא תהיה, אלא היא היום כאופציה קיומית כל רגע, ברגע שחודרת לתוך קיום, הקיום. חפצים נמצאים, אומר היידיגר, אין בהם את האופציה הזאת לאי היות. אם הם לא יהיו, זה לא מפני שהם כאלה ממהותם, אלא מפני שמישהו יחלה אותם. לעומת זאת, האדם הוא יש שאי היות מובנה לתוך הווייתו. התוצאה של זה היא שהאדם המתנסה באימה נזרק מביטחונו, מוודאותו האונתולוגית, ממיקומו בתוך העולם, מהסדר שלו בתוך העולם, אל עצמו. וכאן יהיה הבדל גדול באמת בין האקזיסטנציאליזם האתאיסטי או המקף תאיסטי, זאת אומרת הנטרלי, לבין האקזיסטנציאליזם הדתי. מפני שאצל הוגים, כמו היידיגר, לפחות בפאזה הזאת, האימה מביאה את האדם מול עצמו. האדם מזהה את העובדה שהוא לבד בעולם מול עצמו. באקזיסטנציאליזם הדתי שנע על הציר, למשל, של קירקגור ושל גבריאל מרסל, שעוד לא הזכרתי אותו השנה, אבל כדאי לקרוא אותו, או של מוניה, פחות מוכר עוד, ויש גם הוגים יהודים כאלה, נזכיר שני הוגים יהודים, רוזנצווייג וסולובייצ'יק, האימה מנתקת את האדם מהוודאות שלו בעולם, ומובילה אותו לניסיון היסודי של חייו, עמידתו מול האל. זאת אומרת, בעוד, אגב, זו תזה שגם נמצאת אצל סימון וייל, קוראים להכריס. זאת אומרת, מה שמונע מהאדם להבין את קיומו כעומד מול האל, זה ביטחונו וודאותו בעולם הישים. ובין החפצים הוא כמוהם. מרגע שהאדם הושלך מהקיום המחופצן של קיומו, הוא נמצא מול עצמו, הוא נמצא מול היסודות של קיומו, ובין יסודות קיומו זה העמידה לנוכח מה שמעבר לו, לנוכח טרנסצנדנטי. בכל אופן, מעבר להבדל הזה, המסלולים במסורת הזאת הם דומים, הם זהים. אני חושב שנקודת מבט פנומנולוגית, האקזיסטנציאליזם הדתי הוא הוסיף משהו שהוא לא נובע מבחינה פנומנולוגית מהניסיון. והניסיון באימה לא אמור להביא את האדם מול האלוהים, אלא אם כן האדם כבר היה בחווייתו מול האלוהים. אי אפשר להוביל את האדם אל המקום הזה אם הוא לא היה בו קודם. זה לא שזה התבנית של האימה עצמה. הנקודה הקריטית שחשוב להבין, זה לא התבנית היסודית של האימה עצמה. תבנית של האימה עצמה היא באמת תבנית של אי-היות. אי-היות מביאה את האדם מול עצמו. אם האדם מפרש את קיומו ועומד לנוכח האל, אז האימה מובילה אותו אל האל. אבל זה לא הכרחי מהניתוח של הפנומן עצמו. בכל מקרה, האימה בעצם, כיוון שהאדם מנוטרל מעולם האובייקטים, מהסדר של הקיום סביבותיו, הוא מושלח על עצמו. המושלחות הזאת חזרה אל עצמו של האדם, מגלה לו את המלאות של חירותו. לא בכדי קירקגור מגדיר את האימה כסחרחורת של חופש. וכשאדם מבין שהוא לבד, שלא, שבסופו של דבר הכל תלוי במה שהוא יעשה או לא יעשה, ואין דבר שמעבר לו. האימה אם כך היא אותו פנומן שבאמצעותו נחשפת הוויית האדם כחירות מוחלטת, כמי שקיומו תלוי לגמרי בעצמו ואין לו דרך להימלט לכך. בספרו מושג האימה, כותב קירקגור, אחד הספרים שכתב בכך, מושג האימה, אם האדם היה חיה ומלאך, הוא לא יכול היה להיות באימה, כי הוא היה ישלם. משום שהוא סינתזה, הוא יכול להיות באימה. וככל שיותר באימה, כן הוא יותר אדם. מה הקשר בין הסינתזה שהכרנו אותה לבין האימה? זה ברור. שמה מגלה בעצם הסינתזה? שהקיום של האדם תלוי בו. הוא זה שבסופו של דבר לפי התפיסה של קירקגור יאזן בין האגפים, בין ההכרח לבין החופש. אז רק יצורים שהשאלה של האיזון היא יסוד קיומם, הם יסודים יצורים שחווים אימה. מי שאין האימה, אין לה הסינתזה יסוד קיומם, לא יכולים לחוות אימה. האימה, אם כך, מקורה בתפיסה הזאת לא במשהו מבחוץ, אלא במשהו שהוא מבפנים. המאיים והמאוים זה אותו הדבר. אין שום דבר מבחוץ שמאיים על האדם. יש הרבה דברים אולי שמפחידים את האדם, אבל שום דבר לא מאיים על האדם. בתפיסה של קירקגור, של היידיגר, סליחה, האימה עשויה לחלץ את האדם מההשתקעות שלו באובדן, בדסמן, בסטיום הסתמי, ולהוביל אותו לעצמו. כלומר, האימה יכולה להיות רכיב עמוק בשינוי התודעתי של האדם עצמו. קירקגור מנסח את זה כך: מי שיתחנך על ידי האימה יתחנך על ידי האפשרות. אולם רק מי שיתחנך על ידי האפשרות יתחנך בהתאם לאינסופיות שלו. זה בעצם הרעיון, זאת אומרת שהאימה מובילה אותך אל ההכרה שאתה ואתה בלבד הוא מה שאפשרי ומה שיכול להיות.
אין פה בעצם איזשהו מעגל מסוים, כי באמצעות האימה נחשפת החירות של האדם, החירות עצמה היא גם בעצם מייצרת אימה.
חירות לא מייצרת אימה. מפני שהחירות לא מגלה את אי ההיות. החירות היא נתון אונטולוגי ברכיב שלה, ברכיב הקיומי של האדם. מה שמגלה את אי ההיות זוהי האימה עצמה. לא החירות. בני אדם באחרות יכולים אולי להרגיש רגש אחר שמדבר עליו עוד מעט, זה האשמה, את רגש האשמה, אבל לא את האימה. האימה היא מה שלוחד את האדם, את אי ההיות שהוא כל כך יסודי בקיומו כיצור אנושי. האימה, כפי שאמרתי קודם, בתפיסה האקזיסטנציאליסטית האתאיסטית, כן, אפילו שום משהו.
כן, שי, אי ההיות והחירות הם שתי פנים של אותה...
מאוד. זאת אומרת, צריך להבין, נכון, אתה צודק לגמרי. מפני שאם ההיות מזוהה עם אופן מסוים, החירות שלך נשללת. אבל אם ההיות שלך מזוהה עם אי ההיות,
החירות מלאה.
בדיוק, החירות היא פתוחה. וזה הרעיון העמוק, שבעצם אתה לבד, אתה האדם שיכול לייצר את האפשרויות שלך. זה לא החירות, תזכרו, אנחנו מדברים על, לא על חירות, כמו שדיברנו בעבר, על מה אני אעשה מחר בבוקר, איזה הכרעה אני אקוד, אלא על החירות כעמידת יסוד של האדם כלפי קיומו, כמה שמאפשר את האפשרויות השונות של קיומו.
ואז גם המאבק, ההיות נוכח האל, גם הוא לא מובן. הוא לא מובן מלאב, זאת אומרת, גם זאת בחירה.
אמר, זה לא רק שזאת בחירה, אמרת יפה מאוד, בהשקפת העולם האקזיסטנציאליסטית, הדתית, היות מול האל היא היות מתוח. בהיות מול האל יש גם את האופציה של היות מול אי האל. היות מול אי האל זה או הקיום הדמוני, כל תלך השקיע עבודות רבות, שבהן הוא טען תמיד שהדמוני והקדוש, הדמוני הוא הקדוש מינוס, כך הוא מכנה את זה באחד המקומות. תראו בפרק מול החיים והחירות על האמונה כפיתוי, אני מנתח שם בהרחבה את עמדתו של פול טיליך. זאת אומרת, בסופו של דבר האלוהים בתפיסה האקזיסטנציאליסטית, איך הוא יהיה ומה הוא יהיה, זה תלוי באפשרות שאתה מייצר.
ואיך קירקגורן ככה מתייחס לזה?
בדיוק כך. קירקגורן באחד הדרשות שלו אומר, האל הוא חסר אונים, תלוי באדם. קירקגורן לא היה אינפנטיל. הוא לא באמת חשב שאם אתה מאמין באלוהים, אתה מדבר עליו, כמו שלאה גולדברג מדברת על האל המסכן.
אתה מחפצן אותו.
אין. זה לא האל המסכן של לאה גולדברג. דיבר על האל אלוהי הדת הפרוטסטנטית, הטרנסנדנטי הנזכר. באיזה מובן הוא חסר אונים? מפני שהאופן שבו הוא יהיה תלוי באופן של ההתייחסות אליו. אבל זה גם מה שהופך את מרחב החיים הדתיים למרחב של אימה מתמדת, שמה אתה לא פועל נכון. ולא רק זה, אלא כיוון שהיחס לאלוהים מותנה באופן שבו אתה מתייחס, אתה יחד עם זה חווה את הבדידות העמוקה.
זה לא קשור אם הוא קיים או לא קיים, אלא עצם ההתייחסות שלך אליו.
הוא קיים עבורך המתייחס אליו. התשובה של קירקגור, לו קירקגור היה נשאל, מה הוא משיב למות האל של ניטשה? וקירקגור עצמו משתמש בביטוי מות האל, תשובתו היא נכון, בעולם אלוהים לא קיים. אם אתה חפש את האלוהים כמו שאתה חפש את כיסאות ושולחנות, כמו שהאיש המטורף של ניטשה מחפש, הוא לא קיים. אם הוא קיים, הוא קיים בתשוקה שלך, במשאלה שלך, באפשרות שלך. האם זה קיום פחות מהקיום שבו אתה מניח שהאל קיים כיש? זו תשובה של האקזיסטנציאליסטים הדתיים לדעתי נוסחה בצורה הכי עמוקה על ידי סימון וייל. אינך יכול להתפלל לאלוהים אם אתה מניח שהוא ישנו. עכשיו אתם מבינים את העומק שיש כאן. מה שהתכוונה לטעון סימון וייל, אגב, בעיניי תמיד האישה הזאת מדהימה, זה גברת בת 30 צעירה, עכשיו על הבת שלי שהייתה כותבת את זה, דבר שהוא מופלא בעיניי. באמת עם אינטואיציות ארוכות ומיוחדות. אז מה היא בעצם רצה לומר? אם אתה מתפלל ואתה מניח שהאלוהים ישנו שם, כמו שהכיסא ישנו שם, השולחן ישנו שם, אז הוא חפץ כמוהם. כדי להפוך אותו למושא התפילה שלך, הוא צריך להיות מושא התשוקה שלך, מושא האפשרות שלך. זה הפוך לגמרי מהתפיסות הסטנדרטיות. זאת אומרת, אלוהים שאיננו אל חסר אונים, במינוח של ניטשה, הוא אל שאי אפשר להאמין בו. אתם מבינים את ההיפוך הדרמטי שיש כאן?
אני תמיד חייבת להניח שהוא לא קיים.
איך?
בשביל להתפלל עליו, אני חייבת להניח שהוא
לא קיים. שהוא לא קיים במובן הזה שהוא לא קיים שם, כאובייקט, בעולם.
אבל למה זה מביא לבדידות עמוקה?
אני לא שומע.
למה זה מביא לבדידות עמוקה?
למה זה בדידות עמוקה? קודם כל, עובדה היא שאיש אחר איש, אני לא כותב מהאישה אחרי אישה, כמעט אין אקזיסטנציאליסטיות שכתבו, זה כנראה פילוסופיה מאוד גברית. אז אני מתנצל מראש. אז למה הוא חושב שזה כך? למה הם חושבים שזה כך בבדידות? כי בסיומו של יום, אתה עומד לבד עם האפשרויות שלך. גם כשאתה עומד לבד מול האלוהים, זה האפשרות שלך.
זה לא
בדידות,
זה קיום
מאוד
מלא.
זה קיום שבסופו של דבר אתה בודד. סולובייצ'יק במסה שלו וביקשתם משם מניח את ההנחות הללו, לכן הוא לא פרסם את המסה הזאת, קראו לה 40 שנה. הוא כתב אותה ב-45, היא פרסמה רק ב-78, כי הוא הבין את הפוטנציאל. אני עכשיו מעביר איזה סדרה סובייטשיק, ואני רק רואה את הזעזוע של האנשים הדתיים המסכנים, אלה שבאים לבית כנסת, וחושבים שהם חיים בעולם הטוב ביותר שבין העולמות האפשריים, ופתאום לוקחים להם איזה דמות, איזשהו גיבור תרבותי, וקוראים לו. אז זה נקרא וביקשתם משם. הוא מופיע בתוך ספר שהוגד שתי עבודות גדולות שלו, איש הלכה והוא ביקשתם משם. ספר נקרא איש הלכה. איש הלכה זה מסה גם, פנימית, שלא בתוך הישראל. אז הוא כותב כך, האדם הבודד יכול לפגוש את האל הבודד רק ממעמקי בדידותו. עכשיו, מה הוא מתכוון לומר בעצם? מתכוון לומר שהאל איננו יש בעולם, האל הוא פרסונה. כמו כל פרסונה הוא לבד, בודד. אין לו עולם, העולם לא נותן לו מובן, לא לאדם ולא לאלוהים. ולכן המפגש בין האדם לאלף זה מפגש בבודדים. קירקגור היה קיצוני יותר כשהוא דיבר על האל החסר אונים, שזקוק לאדם. כשהאדם מכונן אותו, ומקבל את אלוהותו עליו. זה מתוך האימא. זו דתיות אחרת לגמרי. זו דתיות שהאדם אחראי לא רק על האפשרות שלא להיות, אלא גם על אפשרות של היות אלוהים. כאלוהים. עכשיו, אותי היה מעניין תמיד התרגיל האינטלקטואלי מה היה אומר על זה ניצ'ה. על אלוהים כזה. עיקר המתקפה שלו היא באמת על האלוהים המסורתי, לדתות, האל שנמצא שם בחוץ, האל שפועל בכוח, שהופך את האדם למין שמת קטן, לאל שבנוע בתוך הריטואלים, אבל זה אל אחר, התגובות הללו של קירקגור, למות האל, שהסעירו את עולם המחשבה הדתי במאה ה-19-20 ועד ה-21, צריך להגיד, עד היום, הם הסירו מפני שהם נתנו סוג של תשובה למות האל, תשובה דתית למות האל, לאלוהים שאחר מות האל של ניצ'ה, של קירקגור. אז יש פה איפה שתי עמדות שונות המפרשות ומתייחסות אל האימה, שבמרכזן עומד הרעיון שאדם הוא אפשרות, וכל מה שנע בעקבות האפשרות תלוי באפשרות, ומה שמוצא חן בעיניי באקזיסטנציאליזם הדתי זה לא העמדות הדתיות, הן לא מעניינות אותי אף פעם, אלא זה היעזה לדבר כך, הרי בעיניו של מאמינים, זאת אומרת שאנשים מאמינים הופכים את האל לאפשרות של מה שהם מתייחסים אליו. אז זה נכון שמבחינה פילוסופית הם יושבים יפה ועמוק בתוך הניתוח האנליטי, בתוך האנליזה הפילוסופית הכבדה, שאומרת, אתה לא יכול להניח קיומו של אלוהים שהוא מעבר להיותו בשבילך, כי על מה אתה מדבר? הוא מעבר להכרה שלך, הוא מעבר להתייחסות שלך, אז איך אתה מתייחס אליו? זה פרדוקס, איך אפשר לדבר על אלוהים, או אפילו אל אלוהים, שאתה מניח שאתה לא יכול להכיר אותו, נכון? אתה לא יכול להכיר אותו, אתה לא יודע עליו שום דבר, אז איך אתה יכול לדבר אליו? אז חלק מהמענה לאתגר הזה, של הבורות המכובדת, הדוקטור אינדורנטה, זה באמת מה שמכונן את היחס לאל זה ההתייחסות אליו. שזה כמובן בהקשרים אחרים, בנקודת מבט אנליטית, השלכות רבות. למשל, שבעיקרון דתות לא יכולות להיות אלא פלורליסטיות. כי אם הכל תלוי בהתייחסות של בני אדם, אז התייחסויות שונות לבני אדם, מייצרות אלים שונים ותפיסות שונות, אין אל אחד שהוא אקסקלוסיבי. אבל לכן זה מרתק עד לאיפה האקזיסטנציאליזם הדתי מוביל את האינטואיציה של החירות. אלוהים שמופיע בתוך החירות של האדם עצמו. זה תמצית היסוד של האימה.
שברת הדיכוטומיה של ניטשה, של אל או אדם, או כל המסע הזה של שבירה כל המובן מאליו.
אני חושב שזה לא דיכוטומיה של ניטשה אמיתית, שזו קריאה לא מדויקת שלו, אתה שמעת אותי. עזר את עושה, אני חושב שהתפיסה צריכה להיות, הקריאה של ניטשה עצמו צריכה להיות הרבה יותר מורכבת.
כי תכלס האינסטינקט הדתי הוא... מבחינתו הדתות המוסדות זה משהו שהוא אנטי-רליגיוזי
בדיוק, זאת אומרת, אני לא בטוח הוא מנתח
את האינסטינקט הדתי
ניטשה כשהוא משתמש במונח אלוהים הוא לוקח מושג שיש לו קונטקסט יציב וקבוע היינו הקונטקסט של הדתות או של האתיקה או של כל אלה שלאלוהים יש שם פונקציה את זה הוא שולל עכשיו שהוא כל הזמן מפנה במקום האלוהים את עצמו, הוא מדבר על התנועה. אבל מה אם בתנועה הזאת אתה מדמי? עכשיו, אצל ניטשה זה תמיד יישאר דימוי שאתה מייצר. אבל שאין, ולכן הוא לא מבין למה בני אדם מתפללים. אבל אם הוא היה מתקדם צעד נוסף, הוא יכול היה ללמוד, יכול להיות שזה דימוי שהאדם מייצר והאדם פונה. אבל האדם מכונן את הדימוי הזה בתוך עולמו, כדימוי של אל. ולדימוי הזה יש בעולמו דימוי של אל. זאת אומרת, כשאתה מקבל מישהו כאל, אתה לא בא בכלל אומר הוא אל גם מחוץ לקיום שלי. בקיום שלי הוא כזה.
גם בהרצאה שלך שדיברת על האל כמקום ריק של אל.
נכון. אותה תנועה שבה תמיד יש את הלמלא, שאצל ניטשה זה לא פתור. המסורת התאיסטית, האקזיסטנציאליסטית, ניסתה לפתור את זה באמצעות ההתייחסות. זה פחות או יותר ראיתם את המנעד המרתק שיש בין העמדות והוא מאוד עמוק ומאוד מעניין לטעמי עד ימינו אנו. המצב הרוח השני שאני רוצה לדבר עליו עכשיו זה האשמה. אלה מביניכם שלומדו אצלי היידיגר, אני לא מתכוון כאן לניתוח היידיגריאני על אשמה. זה ניתוח הרבה יותר רחב שהיידיגר זה רק אחת האופציות, גם לא בכדי, אני לא בחרתי כאן לקרוא את מושג האשמה דרך היידיגר, למרות שזה כלול בו, אלא דרך חוגים אחרים, בעיקר קירקגור ויספרס. האשמה בדרך כלל נתפסת אצלנו כמין איזה חוויה מומנטרית שמתייחסת בהקשר של אירועים ספציפיים שקדמו לה. אותם אירועים שהם מחוללי האשמה. אם האישיות כולה חובה האשמה, בהקשר הזה, אז נאמר שמשהו לקוי בה, נכון? אדם שחווה את התודעה הפולית כזו של אשמה, אז זה משהו בעייתי. ההנחה הוא עד כדי כך בעייתי שאנחנו מניחים שהוא צריך טיפול כדי לשחרר אותו. הנחת המוצא הבסיסית שלנו היא בראש ובראשונה חפות מפשע של האדם. האדם איננו אשם ביסוד. ועל כן, בכל מקום שתהיה חוויה של אשמה, נדבר במונחים פסיכולוגיים על טיפול. הטענה היא של המסורת הזאת שהאשמה הפסיכולוגית היא אשמה משנית. היא באמת משנית. היא באמת תלויה בנסיבות. היא יכולה להיעלם. רבי זוטיליך, בתיאולוגיה הסיסטמטית שלו, מדגיש את הנקודה שבהחלט יש תפקיד חשוב לפסיכולוגיה בטיפול בהיבטים ה... כפייתיים והעורסים של תחושת האשמה. אבל רק אם נטפל בהם ונסלק אותם, נוכל לראות את המובן האונתולוגי של האשמה. היא משהו אחר מעוד איזה רגע של עונג ועצב, ודומה לזה. מהו אם כן היסוד שהופך את האשמה לאשמה ראשונית שיש לה חשיבות ומרכזיות בקיום האנושי שלנו. אני לא יכול בשלב הזה לתת תשובה מלאה, אבל אני כבר רוצה להשגיר כאן מינוח מאוד חשוב של יספרס בפילוסופיה שלו, בכרך השני, בין האשמה הנמנעת לאשמה הבלתי נמנעת, או קירקגור מכנה את אותם דברים, אשמה סופית ואשמה האינסופית. האשמה הסופית היא אשמה שהכרעה עליה מבוצעת באופן חיצוני, על ידי שיפוט או הסכמה חברתית כלשהי. קירקגור טוען כך, מי שלומד להכיר את אשמתו רק באמצעות האנלוגיה לשיפוט של המשטרה או בית הדין העליון, אינו מבין באמת שהוא אשם. שכן אם האדם אשם, הוא אשם באופן אינסופי. האשמה בתור אותה תחושה אונטולוגית היא בוודאי האשמה הבלתי נמנעת של קארל יספרס. היא אשמה שחושפת את הווייתו הקיומית של האדם עצמו. מדוע האשמה הזאת היא כל כך בסיסית? מה יש בה באשמה שהופך אותה להיות יסוד ראשוני? אני אציע כמה ניתוחים שהוצאו בספרות. הקו הראשון זה באמת אותו ניתוח שאולי אני קודם מדבר באופן כללי על מה שמשותף לכל הניתוח. בעצם אפשר להצביע על שני אפיונים בסיסיים שכרוכים במושג האשמה. האפיון הערכי רואה באשמה תחושה שמצב בלתי רצוי, שאותו מצב בלתי רצוי מעורר בנו תודעת אשמה. התודעה אפורה באשמה מין מצב שלילי. אבל האפיון השני מציג בדיוק את הנקודה ההפוכה לה. מדוע צומחת בי תודעת האשמה? רק יכולה לצמוח רק במקום שמוטלת עליי חובה כלשהי, שמן הראוי שמשהו יהיה והוא איננו. ובאשמה יש את הביטוי השלילי, שזה תודעת שלילה. אם אני בא ואומר יש אשמה, אני מודע שאני אשם, אני מתאר מצב שלילי. אבל הפן המשלים הוא זה שהשליליות הזאת, התודעה של השלילה הזאת, יכולה לצמוח רק אם אני מודע לכך. או אם מתקיים התנאי שמוטלת עליי חובה חיובית כלשהי. אם אנחנו לוקחים את שני המובנים של האשמה, האשמה הערכית והאשמה הפוכה לה, כשלילה, והאשמה מהסוג השני, אשמה שנגזרת מאיזה פער, ברור לגמרי, מפער בין החובה לבין מה שמתקיים. הרי ברור דבר אחד, אשמה היא קודם כל ביטוי של סתירה, ביטוי של קונפליקט. קונפליקט בין מה שצריך להיות ואיננו. לא יכולה להתקיים אשמה אם משהו לא צריך להיות מצד אחד, ומן הצד השני הוא גם לא מתקיים. אבל הקונפליקט כיסוד הוא לא בהכרח קונפליקט בין חיובי לשלילי. כפי שנראה בהמשך, הקונפליקט, כפי שיספרס יתאר אותו, במיינדיגר, יכול להיות גם בקונפליקט שבין ערכים חיוביים. נדבר על זה בהמשך. בכל מקום, ברור דבר אחד. אין מובן לאשמה אם אין איזה יסוד של סתירה וניגוד. אדם שחי בהרמוניה, בהיעדר חוויית ניגוד, לא חווה אשמה. מה זה?
אני מזכיר הרבה מאוד סיפורים על הנאצים או על אנשים שלא חוו את האשמה, הם לא חוו.
לא חוו, כי הם לא...
או בארגנטינה, במלחמה המלוכלכת, הם לא חוו אשמה.
לא חוו אשמה.
שזה משהו שהוא...
גם פה יש ראשי ממשלה שאף פעם לא חוו אשמה, שרים שאף פעם לא חוו אשמה. הם לא חס חלילה נאצים, אבל הם לא חוו אשמה, הם לא מרגישים את הקונפליקט, את המתח בין חיובי לשלילי או בין הערכים חיוביים.
איך שאני מבינה את השמוע, אני נגזרת נכון בין פער בין חובה, אבל לא בין מה שמתקיים, בין מה שהיה אמור להתקיים, לא מתקיים. אז כאילו הקונפליקט כביכול נפתר, רק יש לי את ה...
הקונפליקט לא נפתר. כי מה שהיה צריך להיות ואיננו, אז איך הוא נפתר?
כי אני כבר, כי מבחינת פעילות אני לא יכולה לעשות שום פעולה על זה, זאת אומרת, אני אמורה...
למה לא? זה
כבר הבחירה.
הבחירה נעשתה, זה כבר אי אפשר.
אבל זה שהבחירה נעשתה, זה לא אומר שהקונפליקט נפתר. המחשבה שלך, שבזה שאנחנו מחליטים, אנחנו סוגרים את הדלת על הקיום שלנו, המחשבה לא נכונה. הרבה פעמים אנחנו, תראה, אפילו בתחום האתי, מייקל וולצר, תיאורטיקנים רבים אחרים, מטפלים בשאלות של שהכרעות כרוכות בדירטי אנדס. זאת אומרת, באיזה עמדה שאני אנקוט, מה שאני לא אעשה, זה יהיה רע. אין לי ברירה, זאת המציאות, אבל מה שאני לא אעשה, אני אחווה באיזה רע. עכשיו, מה? כשאני הכרעתי, אז חוויית הרע הזאת תיעלם. בואי אתן לך דוגמה מחיי היום-יום שלנו, או ליתר דיוק שלי. אני, כיוון שאני מייעץ לצבא בעניינים של הקוד האתי, אז במלחמת עופרת יצוקה ועמוד ענן ועמוד הסבתא ועוד כל מיני מבצעים עשו בזה לא פעם, ולא ככה לחימה בטרור, אתה צריך להכריע הכרעות שהן מאוד קשות, שברור שיהיו שם חיי אדם. לכאן או לכאן, מה שלא תכריע. עכשיו, אתן לך דוגמה מדילמה שעמדה בפניה, אני ראיתי את זה. מחבלים הושיבו על תולר, או תינוק. עכשיו, זה היה ברור שאם הם יורים הם פוגעים בחיילים, מצד שני, מה השם התינוק? תפו אותו שם. הכריעו מה שהכריע, הצבא הכריע מה שהכריע, הוא לא פגע ברכב. מצא דרך מתוחכמת, זאת אומרת, הפתרון היה פרקטי, לא פתרון של תיאוריה. אבל יכול היה להיווצר כתוצאה מהמצב הזה, שיפגעו חיילים בצד הישראלי, הלוחמים, זה היה עופרת יצוקה, לא עמוד ענן, כי בעמוד ענן לא היה כיסה רגליקר. שזה היה כבר נגמר רע מאוד, נכון?
והאשמה
הייתה נורא,
אבל
האשמה,
הרגש האשמה...
אף אחד לא מדבר כאן על רגש
האשמה. האשמה הייתה עולה רק אחרי שזה כבר היה...
לא, האשמה נעוצה באקט של ההכרעה בין הקונפליקטים. קונפליקט כזה, אם אין בו אשמה, כל פתרון, אם אין בו אשמה, לא נושא בתוכו את הכוח של ההכרעה של בדילמה.
אם אין אשמה, אין דילמה.
למה הציבוריות הישראלית התפוצצה מזעם על דן חלוץ? מעבר לעובדה שהאיש הזה הוא יאיר וכנראה טיפש ברמות מופלגות, מפני שהוא בעצם לא הבין שגם אם ההכרעה הייתה נניח נכונה, אתה לא יכול להגיד אחרי שנהרגו 14 או יותר חפים מפשע, לא קרה שום דבר. זה תודעת אשמה. אני אומר לכם, בידיעה, ממקור ראשון, שזה אני, למחרת האירוע קראו לי לחטיבת המבצעים במטכ"ל, לדיון עם האנשים שאישרו את הפעולה, ואני אומר, תתעזבו אותי, אני רוצה לדבר על השיקולים שלכם. תראו איך אתם נראים. אתם נושאים של תודעת אשמה מוחלטת. מרגע זה השיחה הייתה אחרת לגמרי. זאת אומרת, ברגע שהם קיבלו לגיטימציה לעובדה שגם אם אתה מכריע בדרטי אנדס ולתוצאות יש אופק מסביב, זאת הכרעה, אבל אתה לא מסלק את מה שעשית לשום דבר.
אתה בדיוק הסיפור עם מדורה. בדיוק. אם מדינת ישראל הייתה אומרת, חברים, יש פה אשמה, עזבו רגע מתו חי, יש פה אשמה שלנו, שאנחנו שותפים בסופו של דבר, גם אם זה בעל כורחנו במידה מסוימת, במצב שבו ילד...
זאת ממש דוגמה לא טובה.
למה שבו ילד נקלע למצב שאסור שיקלע. יש פה...
זה הנקודה, לא המוות, כן?
כן, כן, ודאי, לא קשור בכלל, זה בדיוק הדבר, לא בכלל המוות. אפילו אם הוא חי, זאת הנקודה.
אפילו אם המצב שם כ...
לא חשוב מה.
זה לא משנה.
בתור ילד אסור להיקלע למצב כזה.
זה לא אומר שאתה לא צריך להכריע. נניח...
נכון.
אני יוצא מההנחה שהיא, נניח שצהל לא הרג אותו ושנהרג מירי פלסטינאים או שהוא לא נהרג, זה לא מעניין אותי. הסיטואציה שילד חף מפשע יושב בלב שדה יריות, אם אדם לא מבין שגם אם ההכרעה שהוא נקט היא הכרעה הכרחית, אבל היא לא מבטלת את הכוח של האפשרות הסותרת, זה השני הערכים החיוביים. הצורך להגן על ילדים חפים מפשע. שהם לא יסבלו. לא יסבלו. כן, זה דבר שלא עולה על הדעת. המחשבה האקזיסטנציאלית כאן, גם אם המושג של האשמה, הוא בראש ובראשונה מתייחס אל האדם עצמו. כי האשמה האונתולוגית היא האשמה בדם מוסרית. צריך לזכור את זה. האדם קודם כל השם כלפי עצמו. ועוד נראה את זה, ברור שיש לה השלכות על האופן שבו אתה מתייחס לסיטואציה מסוימת, גם אם היידגר לא יודע לך. כן.
מושג האשמה בגן העדן, באקט של האדם, של אדם שהפר צו. יש שם מושג של, אמור להיות שם מושג של אשמה,
זה הרי כל המסורת הפרוטסטנטית, ובספר של קירקגור, בדיוק קירקגור במושג האימה, מטפל ברעיון איזה סוג אשמה מוטלת, לא על האדם הראשון להתרחשב. האדם הראשון כן, הוא קיבל צו לא לעשות, אז מה אתה עושה? לכאורה, המקרה של האדם הראשון הוא קל, הוא בוודאי אשם. השם,
אם... אבל איזה סוג של אשמה הוא אמור לפתח, משום שבסופו של דבר...
זאת אשמה נמנעת. התשמע נמנעת, לפני שהוא יכול היה לא לעשות את זה, ולא לגלגל את זה ישר על הגברת שלו. זה טוב לגבות.
נכון.
נכון? כמו תמיד, יש פסוק בספר תהילים, רבות מחשבות בלב איש, מצאתי אסיים, היא תקום. זה מה שאומרים כל הגברים לנשים שלהם שקמות בלילה לטפל בילדים. רבות מחשבות בלב איש, מצאת השם, היא תקום. כלל הדתיים ימצאו להם כל מיני אתרים איך היא תטפל. באמצע היום הולכים להתפלל, בשעות הכי קריטיות. מה, אתם, אני חייתי בבני ברק 35 שנה, אני לא הבנתי אף פעם. איך, באמצע בלגן, פה ילדים, ארוחת ערב, ארוחת צהריים, אתה לא יודע, אתה זוג צעיר, אתה לא יודע מאיפה. מאיפה מתחילים לארוז? מה? מי? כל אחד מכם חווה את זה? עכשיו הולכים להתפלל. זאת אומרת, היא תקום, היא תאכל אותה, היא תעשה איזה בסדר.
סליחה,
אני לא רוצה אחלה
להבין.
מה את מבינה? זה את לא מבינה.
זה אני הבנתי, זה לא רוצה להבין. אבל אני עדיין לא מבינה את המושג הזה של האשמה, כי נתת את הוא... דוגמאות טובות, אבל הן גם ספציפיות, וגם רוב האנשים בחיי היום שלהם לא מתנסים בזה. וגם יש פה הנחה, ואני מנסה להבין את המובן
הנחה, רוב בני האדם, וזאת טענה שהמסורת הזאת מאמצת בשתי אדם בדיוק מה שאתה אומרת, המסורת, בעיקר המסורת הליברלית שלנו, אני אספר לכם סיפור מזעזע. היה לי חבר טוב, שאולי חלקכם שמע עליו, דיוויד וינר, שהוא אומר לכם משהו.
כן.
היה סגן הסנגור הצבאי הראשי, שהיה לי את הכבוד לפגוש אותו, וזה היה גם, הפגישה בינינו הייתה משהו מופלא, אני טיפלתי לזה חבר שמעד, הוא לא, רגע לא הבין מי אני, אמרתי לו, תשמע, דגל, אתה מתבלבל, אני לא הרדיד שלו, אני חבר שלו, אני רוצה לעזור. ואז שאלתי, למה אתה פה? אמרתי לו, על סיפור הנפילה, שמעת? פותח לי את המגירה ואומר, הנה, בגלל זה אני פה ולא באוניברסיטה. הוא היה גם באוניברסיטה, לא חשוב. הבחור התאבד בגלל שבפרקליטות הצבאית, הפרקליטות, בשלב כלשהו האשימו אותו שהוא שיתף פעולה עם העבריינות שאותו הוא ייצג. עכשיו, מה שקרה אחרי מותו זה הדבר ללא תקדים. כל אחד מהאנשים שטיפלו הודיע שהוא חף מפשע, הוא לא עשה כלום. זה היה התייצבות של כל המסדר של אבירי השלטון החוק. הם לא עשו כלום. אולי שיתאבד, הייתה את חייו. למה? אפשר להניח שהוא כמובן מטורף והוא דמיין לגמרי. אפשר להניח שהיה, וזאת לא הנחה מופרכת, שהיה משהו בסביבה של אדם שעמל את שלטון חוק המור, פגע באושיות קיומו. וזה מה שהיה. ביום הזיכרון הראשון, כיוון שהוא לימד פה בבר אילן גם, למרות שהיו לו באמת, היו הזמנות מארבע, זה היה עילוי אינטלקטואלי עצום, זה היה נורא מדהים. הם באו והתייצבו כל הפרקליטים, וזה היה ברור שבאים החברים שלו והאנשים שמכבדים את זכרו, וביקשו מהם לדבר, ואני דיברתי בדיוק על האשמה, על הדברים האלה. על מה, מהו, מהי גבולות האשמה של מי ש... אז אמרתי, אני אשם. וכשדייוויד התייסר ביסוריו, אני לא שמעתי, לא ראיתי את זה. הוא היה איש מאוד מופנם ואי אפשר להגיע אליו. וכל אחד מאיתנו אשמים, אבל אחרי שאני מודה שאני אשם, יש פה עוד אשמים, אבל הם צריכים להודות באשמה הזאת, זה לא אני שיכול לעשות במקומם את האשמה. עולה אחריי, אחד, לא אזכיר את שמו עדיין בפרקליטות, יש פה ערבוב מושגים. כל בני אדם חפים מפשע. ולכן, 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 ולכן. היה בא לי לקראת שאני בת ימי, זה היה בא לי לתפוס אותו ולשים לו לבנת חבלה בישבנו, ולהגיד לו, בסדר, אף אחד לא מעמיד אותך לבית משפט, אבל יש אשמה שהיא יותר יסודית מהאשמה של בית המשפט. החיים שלנו הם לא חיים שעוברים דרך בית המשפט. של בית המשפט של האדם עם עצמו. כן? והאשמה האונטולוגית רואה באשמה שמבוצעת באמצעות בתי המשפט או באמצעות כל מיני פקטורים אחרים כשאדם חווה רק את הגילום של אותה אשמה יסודית, אשמה הראשונית שלה. רגע, רגע, אחד.
מה היא רואה? אשמה, מה היא מבחינת, מה היא אשמה? היא חוויה, היא צלקת בנפשו של אדם, מה היא אשמה? היא מחשבה?
אשמה אונטולוגית היא לא חוויה, אלא אפיון אונטולוגי של האדם. האדם הוא יש אשם.
אוקיי. האם השתנה? האם אשמה, נעלמת או נשחקת?
לא, האשמה הנמנעת נעלמת וחשוב שהיא לא תהיה. זאת אומרת, אתה לא אמור להיות אשם בפני שלטונות החוק.
עזוב שלטונות החוק, ביני
לא נעלמת. לא נעלמת.
זאת אומרת, כל אחד צובר במהלך חייו נטל כזה, נטל...
לא על הנטל הזה, אתה מדבר בדיוק כמו יוסף קוף במשפט. יוסף קוף הוא בעצם מורשם מבחוץ, ובסוף הוא לא מבין מה רוצים ממנו, אבל מקבל את האשמה הזאת בצורה מוחלטת ומולה. האשמה האונטולוגית היא לא אשמה שמוטלת מבחוץ, לא על ידי שום מוסד כלשהו, ולא בגין מעשה כלשהו. היא מה? לא בגין מעשה, או היא מעשה.
אבל יכולה להתגרגע מעשה.
לא, היא לא האונטולוגית, היא לא כרוכה במעשה ספציפי או במחדל ספציפי. אדרבה, השמות הנמנעות נגזרות מהיות השם האונטולוגי הראשוני הזה. אם אדם מתגייס לטובת מי שהוא רואה אותם סובלים במצוקה, ההתגייסות הזאת מבטאת את אותו השם. איש לא יכול לתבוע ממנו, תעזור.
אבל ההתגייסות הזאת יוצרת מצב שבו אותו, אותה תחושה או אותו, 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 אותה אשמה אונתולוגית מחבירה, מקטנה,
לא.
קורה למשהו?
אשמה אונתולוגית יסודית.
שההתגסות שלך איננה משנה.
האשמה האונתולוגית היא יסודית, היא היות השם כאקזיסטנציאל
כן.
קיומי של האדם.
בעצם היותך אתה השם.
בדיוק. אתה בהיותך השם. אחרי למשל קירקגור יכול לומר, הרי יש לו בעיה מנקודת מבט אקזיסטנציאלית, איך אפשר להטיל עלינו את החטא של האדם הראשון? הרי לא חטאנו. כן, זה המסורת התיאולוגיה הנוצרית. תשובת קירקגור, היות השם היא קבלת אשמה גם אחורה. אתה מקבל על קיומך את כל מה שקשור בקיומך. ומה שקשור בקיומך זה לא בהכרח מה שיהיה בעתיד, אלא גם מה שהיה בעבר.
זה ההבדל בין האקזיסטנציאל לאקזיסטנציאל, שהוא הביטוי כאילו של התבנית של האדם שהוא...
היות השם, כן. במושגים האידיגריאנים, מה שמה נמנע זה אקזיסטנציאל.
איך אתה מגדיר את תחושת האשמה?
מה זה?
איך אתה מגדיר את תחושת האשמה של קמיד והמכילה?
זו שאלה מצוינת, כי כיוון שאחד הטקסטים שאני כותב זה ספר בין השלושה ארבעה, אחד מהם זה קריאה ביצירות ספרותיות של קמי והמכילה, עוד פעם אני חוזר ומטפל בו. האשמה של קמי, הרי יש סוג של סובייקט שלא יכול להיות השם. זה הסובייקט הקרטיזיאני, נכון? סובייקט קרטיזיאני בבסיס שלו לא יכול להיות השם. למה הוא לא יכול להיות השם?
שהוא גם וגם.
לא. למה סובי קרטיזיאלי לא יכול להיות השם? לא תגידו.
כי
הוא אוטיסט, הוא
בתוך עצמו.
בדיוק. מפני שיש הוא ויש את האובייקטים שלו. עכשיו, מה קרה לשופט? עמדת השיפוט היא עמדה, כפי שקמי מתאר אותה, אני לא אומר כפי שבמציאות כל שופט כך חווה, אלא השופט של קמי הוא אדם שבתום יום השיפוט שלו מאוד מרוצה בעצמו. יש הרי עמודים על גבי עמודים, עד כמה האיש מלא בנפח של עצמו מהתפקיד שהוא עושה. אגב, אני עצמי פוגש לא פעם משפטנים בימי עיון, ואני פוגש דמויות כאלה על ימין ועל שמאל, נכון? גם את פוגשת אותם. זאת אומרת, אם מנופחים בעצמם, אתה לא יכול להשחיל שסיקה בינם לבין קיומם. זה היה השופט של קמי. עכשיו, השופט הזה בעצם לא יכול לחוש אשמה, כי הוא מטיל אשמה על אחרים, אשמה נמנעת, אבל הוא חף מפשע, הוא הגילום של החפות מפשע. הוא הגילום של הקיום האנושי האידיאלי, זה בדיוק השופט הקרטזיאני. היה לנו שופט, עושים בית משפט עליון כזה בישראל. כן? אז אתה לא יכול לומר כלום. אגב, הפעם היחידה שראית אותו במבוכה נוראה את האדון ברק, זה לא בזמנכם, הוא בא להרצות לתלמידי התוכנית. והם קרקסו לו את הצורה על מה שהם למדו בהרמנויטיקה, אבל חלקם היו עורכי דין והתחילו להגיד, אבל כבודו, והוא הבין שהוא נקלע כאן לתסבוכת של משפטנים, שהם גם, אז זה היה רגע מבחינתי מאוד יפה ומאוד מכונן. אבל באופן עקרוני, השופט של אלבר קמי הוא שופט מלא עד אפס מקום בקיומו. אין שם כלום. הוא לא חווה אשמה, הוא חווה סיפוק. חווה סדר מוחלט, הרמוניה מוחלט, אין שום מימד של קונפליקט. רגע, רגע, רגע. שאלה מרים, אז אני משיב. עכשיו, מה קרה ברגע הדרמטי של חייו? המלאות העצמית הזאת מתפרקת. הקרטיזיאניות מתפרקת. למה הקרטיזיאניות מתפרקת? כי מה שאפשר את הקרטיזיאניות זה הפורמט של בית המשפט. הכבודו והתיקוס והריחוק והניקור, ויש כאן את השופט וכאן את הנאשם, ולא קרב זה לזה. זאת אומרת, בונים מערכת היררכית שהשופט הוא בעצם האלוהות. אגב, גם מי שמכם שיכנס פעם לבית המשפט העליון שלנו, היה, השופט גרוניס הוביל לא פעם השתלמויות שופטים, הוא איש מאוד צנוע וענב, שופט נפלא כנראה, והוא קרא לי, קודם כל זה יפה מאוד, אמרתי לו, תגיד לי לפני הכל, איך אני צריך לקרוא לך, כבודו, ככה עשיתי, או במשהו אחר? זאת אומרת, אני אקרא לך אבי ואתה תקרא לי אשר, ובזה היינו חברים. אז אומר לי, תתן לי הבנה מה הרמנויטיקה עוזרת. אני לא יודע כמה מכם הייתם בלשכות שם, יש שם, קודם כל זה מין מדרגות עולות. חוויה היא זה, לא נותן.
ודאי, כל החוויה היא חוויה שלי.
נכון.
ויש שם תמונות בגודל ענק של השופטים. תמונות לא רגילות, פורטרט קטן, אלא אמרתי לו, בוא כעת אתה איתי, תצא רגע מהפורמט שלך כשופט, ותספר לי מה אנחנו עושים פה עכשיו. אז קודם כל עולים, הוא אמר. עכשיו תסתכל מאיפה אנחנו עולים ואיפה. אנחנו עולים מהמרחב הציבורי הפתוח, אלא מרחב המבודד ששם יושבים האלים, כי אי אפשר להגיע אל הלשכות. יש שם שומר אחרי שומר אחרי שומר, אתה לא יכול להגיע ככה סתם. ואתה רוצה גם להזכיר לעצמך שאתה אלוהים, אז אתה תוקע על הקיר את הדמויות האלוהיות שאתה בן למשפחתם. נשיאי בתי המשפט העליון, זאת אומרת, מן האולימפוס של האלים. עכשיו זה האיש, מי שמכיר אותו, ההפך המוחלט מכל הדברים האלה. אבל אין ספק שמערכת המשפט שאותה חווה האדון השופט בסיפור של קמי, חווה מין עמדה אלוהית כזאת. הסובייקט הקרטיזיאני הוא סובייקט אלוהי. עבורו יש רק אובייקטי. זה הפורמט של בית המשפט. מה קורה כשהוא פוגש על הסן את המתאבדת? פתאום הוא שומע קול. משהו פורץ לתוך קיומו, והקרטיזיאניות שלו מתפרקת. ואז הוא מגלה שכל ימיו, בקטגוריות שאני מכיר כאן, הוא חי באשמה נמנעת, שהפכה אותו לחף מפשע, וכעת הוא במסע אינסופי של תשובה. הוא השופט בעל תשובה. מה הוא בעל תשובה? ומה הוא צריך לשוב? הרי הוא לא חטא כלום, הוא ניהל משפטים בצדק. צריך, החטא היסודי שלו, כן, הוא החטא שבמסגרתו הוא עצמו לא חש אשמה.
מה
קשור
לסיפור די אוטוביוגרפי?
מה זה?
אמרת
בעבר אמרתי זה, כן, זה מין בנאלי. הסיפור הזה הוא אוטוביוגרפיה מפני שהוא בעצם אחד הרבדים של הסיפור, זה טקסט רב משמעי מאוד מאוד מאוד. הוא כותב את זה אחרי שאשתו פרנסין מאושפזת בבית חולים, פסיכיאטרי. עכשיו, פרנסין לא הייתה אישה פשוטה, שלא תחשבו שזה היה שם קל. היא סבלה כנראה ממניה דיפרסיה נוראה, והיו סיבות שהיא אושפזה. אבל הוא ייחס, במידה רבה של צדק, את המשבר שלה לבגידות שלו. בניגוד לאדון סארט, שלא ידע מה זה מושג של נאמנות, הוא זיהה מתי הוא נאמן ומתי הוא בוגד. זאת אומרת, הוא רוצה למקם את עצמו לשופט בעל תשובה. אגב, סארט ברשימות שלו הבין שהטקסט הזה מכוון נגדו. ובצדק, כי סארט ישב על הטריבונה של שופט כל העולם. המורליסט הידוע שמחלק הוראות לכולם, והוא גם במלחמה, וגם ביחד במלחמה הוא היה מחוץ להיסטוריה של המאבק המחתרתי, צריך לזכור את זה.
בניגוד לקמי,
מי היה גיבור בכל קנה מידה של המאבקי המחתרת. אז יש פה סיפור מורכב, ולכן זה קשור בהחלט כן, מפני שכאן מתחולל, זה לא כמו המשפט בזר, יש לנו שני סנריואים של משפט אצל קמי, הזר וכאן. המשפט של הזר זה פשוט סיטואציה שבה מתחולל אי דיבור במרחבים של דיבור. זאת אומרת, הנאשם ושופטיו חיים במערכות שלא ניתנות, לא יכולות לייצר דיאלוג. אחת התובנות העמוקות ביותר של הטקסט הזה זה האסון של הקולוניאליזם. שאתה מכיל מערכת אחד בתוך מציאות אחרת, והנאשם לא יודע למה הוא אשם בכלל. אבל זה טקסט אחד. הטקסט של המשפט בנפילה הוא טקסט שבו יש, המשפט הוא עובר תהליך של הפנמה יותר. זאת אומרת, זה לא יחס פוליטי מרחבי, אלא יחס אלא כי הוא כן.
שמענו אמריקאי, אורנרד פורסט, השיר דה לורד נו פרוקן.
כאילו דימוי של שתי דרכים שמתפצלות, אתה צריך להחליט ללכת באחת או בשנייה, הוא בוחר באחת, וכמובן שמשם יש הסתפויות שמובילות אותו, וכל הזמן התחושה הזאת על הנמנעות של הבחירה בדרך השנייה,
לא, על זה נדבר בהמשך, על סוג הזה של האשמה. אבל היסוד העמוק באשמה הוא באמת הסתירה, האנטינומיה. אחד האנטינומיות היא בין אפשרויות אחרות שלא בחרת.
מן הסתם אדם שואל לך אדם רק דרך אחת, לעולם גם לא יחוש אשמה, כי לא
הייתה... בוודאי, זאת אומרת, חלק מהיות אשם, יסוד הקונפליקט הוא בהכרה באפשרויות אחרות.
ובאפשרות שלא נבחר.
כן, כן. אבל זה אמרתי, זה היסוד שנדבר אחר כך. כי שאמרתי שהקונפליקט הוא לא רק בין החיובי לשלילי, אלא גם בין ערכים חיוביים, זה בין
האחריות.
מה זה?
האשמה
והאחריות. כן, בדיוק. זאת אומרת, האשמה היא...
אשמה נמנעת זה אחריות, זאת הנקודה.
לא! הפוך! האשמה נמנעת היא אשמה שאין בה אחריות. למה אין בה אחריות? אתה עובד על המשפט, ואתה משלם את המחיר, ושלום על ישראל. האשמה האינסופית היא אשמה שבה יש תמיד מרחב של אחריות. אני, עד שלא הבנתי את הפוליטיקה הישראלית, לא הבנתי למה החבר'ה האלה מדברים במושגי אשמה ולא במושגי אחריות. ואני לא אומר את זה בציניות, אני אומר את זה ברצינות. אחרי שהבנתי את הפוליטיקה הישראלית, הבנתי למה הם משתמשים בקטגוריה של אשמה ולא בקטגוריה של אחריות. כי מה אפשר לעשות עם המילה אחריות? להגיד, אני אחראי, וללכת הביתה, נכון? אשמה זה משהו שאתה מקבל אותו על עצמך. תודעה היא תודעה רפלקטיבית שאתה מופנה. כן, אני אחראי. נו, אז אתה אחראי, אז מה? אז ביפן אתה אחראי ואתה אחראי. גם אם לא לוקחים את הרדיקליזם היפני, אז במקומות, יש מקומות שהאחריות היא באמת מובילה לפעולה. אבל יש בהחלט אפשרות עמוקה, שהאחריות הסתיים באמירה, אני אחראי. אשמה היא משהו שמופנה כלפי עצם קיומך.
אבל גם בזה אתה יכול לסיים, להגיד אני אשם וללכת. ולא דווקא לעשות
את זה. עם אשמה, בגלל שבקונטקסט החברתי שלנו, לאשמה יש ציון שלילי. יותר קשה מלחמוק מאשמה. אני מניח שחלק מ... ואני עקבתי אחרי הכתיבה של יספרס, הוא לא דיבר אף פעם על אחריות, אלא תמיד דיבר על אשמה. הוא מדבר לגרמנים הצעירים שאחרי מלחמת העולם השנייה, חלקם ילדים בני 16 שאפילו לא היו בהיטלר יוגן. וגם אם הם היו בהיטלר יוגן, מה אפשר להגיד עליהם? היטלר אומר, הקציני האס-אס מאיימים על ילד, תולים ילדים, אתם יודעים את זה. שלא היו מוכנים לחבור ולהגן על ברלין, ויש חשש שהם עריקים ילדים לשם, תולים אותם. זאת אומרת, לא תמיד, אין לנו סיבה להניח שאפשר לדרוש מילדים צעירים שלפני גיל שכל שלא יימשכו לתנועות הקיצוניות הללו. נוער, ילדים זה ילדים, זה יש הרבה הורמונים והרבה פעולה והרבה תנועה, ולא תמיד יש שיקול דעת, נכון? עכשיו,
כך מסביר גינטר גראס את התנהלותו בתחילת המלחמה.
זה נכון, והוא לא היחידי, ואני נוטה להאמין לו. אני לא חושב שילד בן 16-17... אגב, אותי זרקו מתנועת בני עקיבא על רקע העניין הזה. כשהתחילו ההתנחלויות, הייתי דמות מאוד מרכזית בתנועה הזאת. כתבתי מאמר בביטאון הפנימי ואמרתי, חברים יקרים, מהפכה שמובלת על ידי ילדים שאין להם אחריות ולא יכולים לחשוב, זה א', עוול מוסרי נגדם, ובית פעילות לא דמוקרטית. לא אמרתי מילה על ההתנחלויות, אני בדרך כלל לא אומר אף פעם אמירות פוליטיות. אז קיבלתי הודעת גט פיטורים מהתנועה הזאת עד קץ כל הדורות. אפילו על הבת שלי עוד רצפו אחריה. אז הגדולה, לא קיבלו אותה, אבל הבת הקטנה כשאמרו לה, את לא מתאימה כי הבת שלה מסגי. אז היא אמרה, לא, אני לא מתאימה לכם, אתם לא מתאימים לי. לכן, סטודנטי זה
פילוסופיה.
משפחה נרדפת עוד יותר משלנו, מה אתה רוצה?
אדוני, אילו יחד. In any case, בוודאי שהאשמה הוא יסוד מאוד עמוק. כי יש משהו באשמה, אשמה זה תכונה רפלקסיבית. היא חוזרת אל עצמי. כשאני אומר אחריות, אחריות היא בדרך כלל תכונה יוצאת החוצה. הרבה יותר מאשר האשמה, לפעמים אין שום ביטוי לאשמה, אלא תודעת האשמה.
אבל לפעמים אשמה משאירה אותך פסיבי, בעוד שאחריות כן גורם לך לעשות.
לא, האשמה לא משאירה אותך פסיבי אף פעם. אם יש לך את האשמה, או שאת פועלת כלפי עצמך, ולכן האשמה, למשל, היא יכולה להגיע למציאות פתולוגית. למה האשמה יכולה להגיע למציאות פתולוגית? כי האשמה חודרת לתוך קיומך, פוגעת בקיומך.
תנועת הכפרה הגרמנית היא תנועת אשמה, היא לא תנועת אחריות. נכון. משום שהצעירים האלה אומרים, אנחנו לא אחראים, אנחנו מרגישים אשמים.
הם טוענים, אנחנו
והם עושים,
לא...
הם עושים אש, הם עושים...
ממש אשמים. כן, זו כן, דוגמה נכון. מאוד יפה. את האשמה יש בה יסוד קיומי הרבה יותר דרמטי מהאחריות. כי היא רפלקסיבית. האשמה זה סוג של רגש, של תחושה שאנחנו נוטלים על עצמנו, מכוננים את עצמנו בתוכה. אין פתולוגיה של אחריות, יש פתולוגיה של אשמה.
לא, אבל יש יותר, אני חושבת שיש יותר מעשים בעקבות אחריות מאשר בעקבות אשמה.
אבל זאת הנקודה, אם זה יסוד אקזיסטנציאלי, זה אני לא יודע. הטען פה טענה אמפירית שצריך לבחון אותה במבחן המציאות. יש לך נתונים עובדתיים?
לא.
אז את טענה
שיערתי.
אז את משערת כמו שהרבנים משערים. כמו שהקאדים משער והכומר. כל אלה שיודעים בלי לבחון את המציאות, נכון? אז את יודעת מה הערך של זה. בעברית פשוטה, טועה כבר כפורס. ואלה שיודעים את העברית הזאת. יש פה מישהו שיודע? אז זהו, זה לא נורא, זה כלום. אז האשמה היא בהחלט עניין רפלקטיבי פנימי, וזה לכן היא אונתולוגית. עונה אל האדם.
אבל אונתולוגית ההתפתחות, במובן הזה זה כאילו כמו האשמה הפסיכולוגית.
כן, אבל הפסיכולוג מה שמעניין אותו זה ההתפתחות של רגש האשמה. הפילוסוף לא מעניין אותו השלבים הספציפיים, אלא מה התבנית של האשמה. מהי התבנית היסודית של להיות אשם. זה מה שמעניין אותו.
אבל אגב, גם הטענה הזו היא אמפירית להגיד שהאשמה היא רפלקסיבית. יכול להיות שזה משתנה בין אנשים שונים?
לא. להיות ברור לגמרי שהאשמה נמנעת היא לא רפלקסיבית. כי האשמה נמנעת, עכשיו תקחי את האדון קצב המכובד, מאוד, הטילו עליו אשמה, והוא לא מקבל את זה. אשמה אונתולוגית לא יכולה להתקיים, אלא כאשמה רפלקסיבית. מפני שמה פירוש היות אשם? היות אשם זה אפיון אקזיסטנציאלי. היינו אפיון של האדם עצמו. את יכולה, אם תרצי, לעשות את הניתוח של היידיגר, נאמר שהשם הוא היות אחראי לחיסרון, לקונפליקט. זה, היידיגר מבליע את מושג האחריות בתוך היסוד של האשמה עצמה. בכל אופן, לאחר שהבנו את הניתוח הכללי והבסיסי הזה של האשמה, נצטרך להיכנס, רציתי לשאול משהו?
לא, אני אומרת, הקשר ביניהם, בין
האמא
לבין...
הקשר ביניהם קודם כל נדבר בסוף, אבל אם כבר שאלת, לא רוצה שתרגישי כשאת הולכת בשיעור הזה וזה... לא תוכלי ליהנות משום דבר בחיים.
שאת אשמה שהיא לא
מבינה. אז אני אומר לך, הקשר הוא מאוד פשוט. קודם כל, באשמה מתגלית חירותו של האדם לא פחות מאשר באמא. אבל באשמה, כפי שעוד נראה, זה אל תרשמו את זה, זה רק פשוט שתנוחי דעתך עליי ושל אחרים. ושנראה גם באשמה, מה שמתגלה גם זה המוגבלות של האדם. האשמה האונתולוגית היא גם ביטוי למושלכות שלו לסופיות. זאת אומרת, באשמה, כמו באימה, יותר מתגלה החירות. באשמה... מתגלה יותר המושלכות, אבל גם...
כפה המצב של החירות הזאת, של האפשרויות של החירות
הזאת. האשמה האונתולוגית היא לא כפועל יוצא, אלא האשמה האונתולוגית הופכת את האדם, המשמעות האקזיסטנציאלית של האשמה האונתולוגית, זה שהאדם עצמו הוא אשם. זה לא מוטל עליו מבחוץ, זה משהו שהוא נוטל עליו על עצמו, מבפנים. כן, זאת הנקודה הקריטית. אני אקצר בדקה ורבע, כי אני לא רוצה פה להתחיל את הניתוח המפורט של השמה כעת לפרטיה, אבל אנחנו מבינים את המסגרת הכללית שבתוכו מושג האשמה הזה יושב, נכון? אני מכוון אתכם דווקא לאשמה, יש לה ספרות מאוד מסודרת אקזיסטנציאליסטית כמעט, חבל שלא תקראו אותה, חבל שלא תקראו את החטיבה הגדולה של קארל יספרס על האשמה, חבל שלא תקראו את הספר הנפלא שלו על האשמה הגרמנית, שהוא מאסטרפיס של עבודה בעיניי, זה אפילו בעברית. ויש כמובן את העבודות הגדולות של היידיגר, אני לא... את הפרק על האשמה שם, ואלה הם פרקים מאוד מאוד חשובים, אנחנו נמשיך את זה בפעם הבאה.
עוד פעמיים, אבי.
מה פעמיים?
עוד שיעורים.
שיעור אחד לדבר על האשמה, שיעור אחד לדבר על הצפון.